סעיף ח' בסימן שין כף א', עמוד 296, אם אינני טועה לשם הגענו בהלכות שבת בפעם קודמת שלמדנו הלכות שבת, כי לפני כן למדנו הלכות חנוכה. אז בהלכות שבת, זה הנושא שהיינו, אין קוטטין מלח במדוח של עץ, אבל מרסק הוא ביד שסכין ועץ הפרור ואינו חושש. ודווקא מלח גס, אבל מלח שהיה דק מתחילה והתבשל ונעשה פתיתים, מותר לחותכו בסכין כמו שחותך. לכן אני אומר גם היום, כשמדברים על פירוק של חומרים שהיו בעבר דקים, אין בעיה בשבת, אין פה דין תוכן. למשל, קוביות סוכר. קוביות סוכר זה בעצם סוכר דק, שגיבשו אותו לריבועים, ויש אנשים שאוהבים לשים קוביית סוכר בפה ולשתות כך את התה, או איזה תמר, יש... אנשים שונים, ממקומות שונים שעושים את זה, אין בעיה בשבת גם לרסק. מדוע? זה לא ריסוק. זה דבר שהיה כבר כך. זה דבר לפורר לחם. כל דבר שכבר היה מרוסק וגיבשו אותו, אין בעיה לפורר אותו שוב. זה מה שאומר פה, משנה ברורה, סעיף קטן, כף, פאב. אותו דבר. בסדר, אותו דבר. לא משנה, אבל ברגע שהיה לחם, היה פעם קמח, גיבשנו אותו לכדי צורה שלמה, אפשר לפורר אותו, זה לא תוכן.
עוד מה החומר הגולמי?
כן. אין קוטטים מלח במדוח של עץ, ויכול שכן במדוח של אבן, שהוא מיוחד יותר לדיחה. כן, ואפילו דעתו ליתן לאלתר המלח לתבשיל, גם כן אסור בשניהם, כיוון שהם מיוחדים לדיחה ביד, אבל לחתכו דק דק בחורפה דה סכין, אסור. זאת אומרת, לקחת את הלהב של הסכין, ולחתוך דק 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 זה אסור, כי אמרנו כבר שחיתוך דקיק, זה בעצם תחינה. שסכין וירסק בקערה או על גבי שולחן, אבל לא במדוח ובמכתשת, כנזכר לגבי פלפלין, שאמרנו שצריכים שני שינויים, לא שינוי אחד. ואין לו חושש, וכל שכן שמותר לפרר המלח והפלפלין בידיו. לחותכו בסכין, אין לו אפילו דק דק כמו לעניין חתיכת הפת, משום שאין תוכן אחר תוכן. הנה, זה בעצם הנקודה, זה הבסיס שאנחנו מדברים עליו, שאין דבר כזה. תוכן אחר תוכן. ומכל מקום במכתשת, אף מלח זה אסור לקטוש. למה? כי זה כבר כלי שמיועד לתחינה, ואנחנו פה משתמשים בכלי שמלאכתו לאיסור. אבל לא במתוך, וכתב הפרי מגדים, זה צוקר, גם כן דינו כמו מלח זה. זה כמו שאמרנו. עכשיו אנחנו מדברים על סוכר שהוא קוביות, נכון. אבל אם יש סוכר, לא יודע מישהו זוכר או ראה פעם, שמים אותו בגושים גדולים שקופים כאלה. סוכר נבט, אני יודע איך זה נקרא. סקר הגדול הזה. עכשיו, זה מיוצר כך, מראש. בבית אנחנו שוברים לחתכות קטנות. זה באמת דבר שיש לו דין ריסוק.
אז זה מה?
יש לו בעיה של תחינה.
אז סוכר, סוכר.
זה לא סוכר, זה משהו טבעי כזה, הנבט הזה. אני לא יודע. כל זה, זה השקוף, אני לא יודע. פעם היו מביאים, הזקנים בבית הכנסת היו פעם מחלקים את זה. היו קונים בשוק, לא יודע איפה אני...
זה משהו כזה על מגש שעושים את זה.
לא על מגש, לא על מגש. זה יש את פרסים זה. הולכים את זה למלבנים. לא, זה ברור, זה ברור שזה בסדר. אני מדבר על... זה כמו גושים, נראה כמו... זה יודע מה, זכוכית שבורה, יעלו משבורים כאלה, גדולים, חתכות גדולות. זה מגיע כמו קונוס כזה. קיצור. בדיוק, אלה דברים ש... כיוון שהם לא היו מראש מרוסקים, וגיבשו אותם, אלא מתחילה כך, אז זה עשו.
אז איך הם עושים את זה?
לא יודע. לא יודע, לא יודע. לא יודע. את מה התיחו? אבל לא יודע, זהו, זה מה שאומר. אם זה הגרגרים, זה סיפור אחר, אבל מתברר שזה לא הגרגרים. ואני לא יודע איך הם עושים את זה. לא מבין בזה. אם מישהו יודע, שיגיד.
אז זה לא אותו דבר כמו שעושים על מגש וזה שני דברים שונים.
כן, שני דברים שונים. סעיף קטן ט. מותר, סעיף ט, בי קטן. מותר לחתוך בשר מבושל או צלי דק דק בסכין. אבל מה אמרנו מקודם? מותר לחתוך דק דק? תוכן. אבל למה זה לא תוכן? כי מבושל. בסדר? או דבר נוסף. אומר המשנה ברורה, למה מותר לחתוך? דאין תחינה אלא בגידולי קרקע. ואפילו להפוסקים, זה סביר לו שבימה נע ממקרה גידולי קרקע, לפי שהיא ניזונת מן הקרקע, בכל מקום אין לאסור בזה, דבלה ואחרי יש פוסקים, זה סביר עלו, דיין שייך תחינה באוכלים, ועל כן מותר לחתוך אפילו דעתו להניחו לאחר זמן. בסדר? יש שני דברים, שאנחנו אומרים אותם, כי לפעמים גם בגידולי קרקע שהם כבר מבושלים, אנחנו אומרים שאין בהם דין תחינה. אומנם בכלי נאסור. זאת אומרת, לרסק תפוח אדמה מבושל, לעשות ממנו פירה, במחטש כזה מיוחד של פירה, זה ברור שאנחנו נגיד שאסור. אבל ביד, כבר שזה מבושל, או ביצה ביד, אין בעיה. ביצה זה כמו בשר, ותפוח אדמה זה גידולי קרקע.
גידולי קרקע זה מותר
או אסור? אם זה מבושל, מותר.
וביצה זה מה נקרא?
או, זה כמו בשר. אז פה נגיד לך, יש מי שאומר שזה גידולי קרקע, מי שלא בכל כך זה מבושל.
אז כל דבר מבושל מותר לרסק אותו?
אבל עוד פעם, במה? לא בכלי מיוחד.
כן. לא מיוחד, זאת אומרת, כל דבר רב מבושל, לא בכלי מיוחד אפשר לרסק.
כן.
אז זה ביצה, זה תפוח אדמה, זה הכל.
כן.
לא בכלי מיוחד.
ודבר שהוא לא מבושל,
רק שנייה.
אדם אפילו לא
בפירה. אז אסור, כן.
הבנה
לזה. אדם מישהו שעושה,
מה?
שהוא בנה,
למשל אסור
לעשות. למה? כי זה נכון, נכון. עוד פעם, שינוי, כן, אם זה לא בכלי ו...
אה,
שינוי
מותר?
כן. זה מה שאומר פה השולחן ערוך, תראו, בסעיף ז' ראינו בפעם הקודמת, מותר לדוח פלפלין, אפילו הרבה ביחד, והוא שידוחם בקטה של סכין ובקערה. בסדר? לא במחטש ולא בעלי, לא בעלי בקערה ולא במחטש וזה קט של סכין, אלא בקט של סכין ובקערה. שני דברים שהם לא רגילים בקטישה.
אבל כל דברים שלא מבושלים, שהם חיים,
אז זה בעיה. ודאי שזה בעיה.
אז מה נעשה הבננה?
אז אמרתי, בשינוי. בשינוי, בשינוי, כן.
גם גידולי קרקע, בגלל
שם
מבושל,
אבל
בשינוי.
כן. שנייה אחת. כן, בדיוק כך. בסדר?
אז מותר לימור.
בשינוי, עוד פעם. בקטה דסכינה.
ומזלג זה לא בשינוי.
עוד פעם, השאלה אם זה הדרך רגילה או לא.
איך אם הוא עושה לילד של הבננה?
אתה עושה תינוק, אתה מדבר. תינוק זה סיפור אחר בכלל, אמרנו. תינוק זה כחולה שאין בו סכנה. כל צוחק קטן כחולה שאין בו סכנה. אבל אם זה כבר בשינוי, וזה כבר דרך הבננה, אז זה מותר. כי זה חולה שאין בו סכנה. בסדר, ויש מי שמחמיר גם בזה. אם לא טועה, השמירת שבת כהלכתה מביא שגם בשיני המזלג אסור, אלא דווקא בידית של המזלג.
כן.
לא, הוא מביא את זה. בסדר? טוב. בסדר. טוב. משנה ברורה, סעיף קטן, למד ג'. אבל אסור לחתוך דק דק בשר לחי לפני עופות, הואיל ואינם יכולים לאכלו בלא חיתוך, כמה שביל לאוכל, ואלה כמה סימן שכף ד'. סעיף קטן, למד ג'. דאוריל, רוצה לומר, דאי כאן הממר, דתם הפוסקים, זה סביר עליו, דאין תחינה באוכלים, היינו משום דאין צריך תחינה, דאי בא החילו כמות שהוא שלם, מה שאין כן בזה, דאין יכולים לאוכלו כלל, בלי חיתוך, החיתוך משהו לאוכל, שער בו תחינה, אומר רבי חותך, הוא מניח שיוכלו עפות לאחר שעה, רבי חותך לפניהם שיוכלו מיד, דברי הכל מותח, דאי כמה בסיף י' ב' בהגעה, כמה שווה לאוכל ויש מקילים בזה, ואין לכמן, ראינו שם מבואר ששיווי אוכל לשער בשבת, אומר רבי שאין חותך דק דק. בסדר? זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה בעצם, שדבר שהיה ראוי לאכילה, גם ללא החיתוך, יש פחות בעיה בחיתוך שלו. כי אני לא משווה את זה כאוכל. זה גם לפני כן היה ראוי לאכילה. ופה נגיע גם לעניין הזה שמביא בסעיף י"ב את הרמה, את העניין הזה, האם מותר לחתוך לפני זקנים. זקן לא יכול לאכול. אתה חייב לחתוך לא קטן. חתכת לא קטן לך, לא חתכת לא קטן, הוא בכלל לא יכול לאכול את זה. מותר או אסור? הוא נחשב אדם בריא, לא? זקן, אני כבר ידעתי את השאלה שלך. מראש אמרתי שהוא בנם בריא. הוא זקן, אין לו שיניים, אבל הוא בריא.
איזה בריא לא שיניים?
מה שיניים? מבחינה גופנית, הוא בריא. במה? בשיניים. בסדר, אבל זה. בן אדם, סליחה, בן אדם למה שאתה דוגמה. להבדיל. בן אדם שיש לו פרוטזה ברגל, הוא בריא או חולה?
בריא חולה.
על ידי הלכה, שבת. הוא בריא? בוודאי. מה הבעיה?
מה זה בריא?
הוא בריא. לא, הוא לא חולה. חולה זה מישהו שהוא עכשיו נייד, כן? שהוא נייד. שיש לו איזושהי בעיה שהיא עכשיו לא נחשבת כדבר מסוכן. בסדר? שפעת. חולה שאין בו סכנה. בסדר? כללית, אני אומר. כן, תביא לי סוגים של שפעת שהם כן מסוכנים, יכול להיות, הבנתי. עכשיו, הזקן הזה, אם אני בא וחותך לו את הירק דק-דק, אני בעצם תיקנתי אוכלים, כי עד עכשיו זה לא היה ראוי לאכילה. כל מה שאמרנו שאפשר לחתוך, אמרנו אחת הדעות, אומרות שהאפשרות לחיתוך זה, כיוון שבכל מקרה כבר אפשר לאכול את זה גם קודם. לא מדבר על תינוקות, עזבו, אנשים מבוגרים. הוא יכל לאכול את הבננה גם שלמה, הוא רוצה אותה מרוסקת. בסדר, מה עשינו בזה שריסקנו? שינינו את המציאות? לא. בסדר? אז לכן, זה שונה. סעיף י' אסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקוראים רילאיו. אנחנו אמרנו שזה נראה לנו כמו פומפייה, כן? זה המגרדת. הנה, בלשון אשכנז ריב אייזן, כן? ולמה אתה מתרגם? פומפייה. דקבע שקלים מיוחד, דרך אחרי זה דרך חול, ודם אלי שחיקה תבלין במכתשת, והוא הדין בכלי אחר המיוחד לכך. ואם כן, איפה? לאכול מיד אסור, אבל מותר לחותכו בסכין דק דק, כמו ליל בספטט לעניין הבשר. גם זה אינו גידול לקרקע, אפילו קשה מאוד שערי, כיוון שיכולים ללעשה בקושי ושם אוכל עליה. והוא הדין שמותר לחותכו בקרדום ובמגירה, שאף שהם כלים שמלכתם לאיסור, מותר לטלטלם לצורך גופה, כמו שנתבהר בסימן שנחת. דבר שאינו חפץ לאכלו לטעמו ולא לאכלו לתינוק, אסור לי לעשות בשיניו כדי לשוחקו משום מילה. שאף אגב די משנה, בכל מקום, משום די רבנן אסור. זה דווקא לגבי מילה, התירו כן זה לכמה בשיניו, ד' סעיף ז'. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים בו, זה כשאדם רוצה לאכול משהו. אבל אם הוא לא רוצה לאכול, גם לעיסה בשיניים נקרא תחינה. והיתר שהיה לגבי סממנים לברית מילה, זה מקרה מיוחד. כן. מה שוחק אותו? לגבי חיתוך של ירק, זה סעיף הבא. מה? כן, כסם אין פה מה, אני רוצה לחצות שיניים, אין פה שום דבר, מה אני עושה בזה? כלום. אני רוצה לחצות שיניים. אבל לגבי השאלה ששואלים, האם אפשר לחתוך ירק, כן, סלט קטן קטן. סלט דק דק. אז זה עוד מעט, וסעיף י' ב' נראה, אבל בינתיים אנחנו נוסיף עוד אלף, עוד כמה דקות אנחנו נראה את העניין הזה. טוב, אתה רוצה גם את זה, אני אגיד את זה. השולחן ערוך אומר מפורש, המחתך הירק דק דק, חייב משום תוכן. מי שחותך ירק דק דק, הוא חייב משום תוכן. אז מה אנחנו עושים? אנחנו חותכים את הירקות קצת יותר עבה, מי או יותר גס, מי הדרך שרגילים לחתוך ביום חול. וגם הזכרנו פעם שעברה לגבי הסכין המיוחד הזה של החיתוך פטרוזיליה שיש במסעדות, חצי קשת, שתי ידיות, ידית אחת. זה כלי מיוחד, זה ממש תחינה. נחשב. כי תחינה זה לא רק מיקסר חשמלי. זה גם דברים ידניים. אז זה פומפייה אמרנו, זה הסכין המיוחד הזה. זה אפילו סכין רגיל. אם אני חותך דק דק כמו מתחנה. כמובן בירקות חיים. אמרנו כבר, מבושל. דברים שהיו פעם מרוסקים והתגבשו, כל זה אין בו דין של תוכן. וכמובן לא בכלי מיוחד. שני דברים אני צריך. א', שזה לא יהיה ירק שגדל כך, אלא כבר מבושל או לא ירק. ב', שזה לא יהיה בכלי מיוחד לתחנה. זה שני הדברים. טוב, אז לכן בן אדם שרוצה לאכול סלט ירקות דק דק או סלט פירות דק דק, יותר עבה מהרגיל, שלא יהיה תוכן. טוב, סעיף י' א' אומר שיוחן ערוך מותר להשקות את התלוש כדי שלא יחמוש. זאת אומרת, אם יש לבן אדם איזה שהם ירקות, רוצה לשים עליהם מים כדי שלא יחמשו, מותר בשבת.
אז מה זה גם פרחים הרוד? מה?
כן, הנה, תראה, משנה ברורה מביא. היינו ירקות תלושים. והטעם, כמה שהם ראויים לאכילה ביומן, מותר להשקותם. מה שאיכן בדבר שאינו ראוי לאכילה, אסור לטרוח בשבילם. ואין לקמם בסימן של המדף סיף י' בהגה, או מה שכתבנו שם במשנה ברורה, ולהשקוט את המחובר יש בו איסור תורה, וכלי חרס עם מסבה בוסן בבית, גם כן אסור להשקוטם בשבת. בסדר, יש לך תשובה. למה אני אומר את זה? כיוון שנראה כאילו הסעיף הזה תלוש מהמציאות. אנחנו מדברים פה על תיקוני מאכלים, על תחינה, על הכשרת דברים לאכילה, ופתאום יש לנו מותר להשקוט את התלוש בשבת כדי שלא יחמוש. רגע, מה אתה מדבר עכשיו פה? על דין זורע, על דין מצמיח, או שדיברנו על תיקוני אוכלים? אז בוודאי שיגיד המשנה ברורה, וזה ההסבר הפשוט, כי אחרת זה סעיף שלא קשור לכל הסימן פה. מדובר פה על אוכל שאני לא רוצה שהוא יחמוש. למשל, שמתי מלפפונים. או אני יודע מה, חסה. ואם אני אשאיר אותה כך, היא תחמוש ואני לא אוכל לאכול אותה. אז תשים עליה מים, שהיא לא תחמוש. שים על המלפפונים מים, אין בעיה. אבל לא בדברים שלא רואים לאכילה, וכמובן, כמו שמזכיר המשנה ברורה, לא בפרחים. שכל מה שהם ייתנו זה להערכה. אסור לשים בהם מים. בשבת. אם נמצאים בתוך מים, אין בעיה, אבל לא להוסיף, כן.
אם יש לשלוף
אותה עם חומץ למים, ומחר לתקן אותה בשבת? כי אם זה שאלה תבוא עליך. בוא, אני שומע את השאלה לגבי הניקוי של החסה. אז שני דברים אנחנו אומרים. קודם כל, כולנו עצלנים. מה אתה רוצה? אני כך אומר. זה הסברתי. אנשים אין להם סבלנות לשבת ולנקות חסות ולבזבז את הזמן הזה. ולמה אני אומר? ולמה אני אומר? עובדה שיש לאנשים בבית מיקרוגל. אם מי שיש לו מיקרוגל בבית קונה ירקות רק גוש כתיף. סימן שאין לו סבלנות. ומי שאין לו סבלנות שלא יתחיל לבדוק כי הוא יישבר באמצע. אז או שהוא יזרוק את האוכל או שהוא יכשיל את האנשים. אחד מהשני. אז זה דבר ראשון. דבר שני, גם באמצע השבוע אני לא יודע מה עוזר חומץ. הם רוצים לנקות ירקות, צריך לשטוף אותם טוב, להסתכל בעיניים, שני הצדדים, טוב טוב, לדעת על מה מסתכלים. כמו שמישהו פותח מכסה מנוע ואומר, הוא ברוך השם הכל בסדר. אבל מי שמבין פותח את המכסה של הרדיאטור. ואז הוא רואה שיש צחצוחי שמן על המכסה, הוא מבין שיש בעיה בראש מנוע. ברור. השאלה הם מבינים או לא מבינים, אז הרבה אנשים, אין תורים, לא מזמן היה לי דבר כזה. תראה מישהו, תגיד לי, אנחנו קנינו פירות באיזשהו מקום ביחד, חלקנו חצי חצי. אבל תגיד, לא היה לך שם תולעים? אני מצאתי תולעים. לא, מה פתאום, אני בדקתי, הכל היה בסדר. מעניין, בחצי ארגז שלי היו בלפחות 10 שזיפים היו תולעים, ואצלו אף אחד לא. מה לעשות? נפלו דווקא אצלי בצלחת. אצלו אף אחד לא. מה אני אעשה? מה אני אעשה?
פעם הנפטובות יהיו הרבה פחות נקיים ועדיין.
מה אני אעשה? מה אני אעשה? לא, זה הפוך בדיוק. הפוך בדיוק, כן. לא משנה, אבל זה לא הנושא עכשיו. בכל מקרה לעניין שלנו, כן, אנחנו מדברים על תיקון מאכלים. סעיף י' ב' נראית המשנה ברורה, קראנו אותו לפני רגע. המחתך הירק דק דק חייב משום תוכן. אומר המשנה ברורה סעיף קטן למתחיל. המחתך הירק תלוש. ומדסתה ממש מדה, אפילו בירקות שראוי לאוכלם חיים, גם כן סביר על ידי, יש תחינה באוכלים. זאת אומרת, גם ירקות חיים שלמים, אומר לנו השולחן ערוך שיש דין תחינה. ואם יש דין תחינה, אז אני צריך לא לתחון אותם. איך אני מבצע את זה שלא יהיה תחינה? חותך יותר גדול. אז זה לא נקרא לחתוך. ומה אומר פה השולחן ערוך? חותך את הירק דק דק. בסדר? עכשיו, מה זה דק דק? כל אחד לפי עניינו, לא? אם מישהו שאו סלט דק דק, זה חתכות של עגבניות, 2 סנטימטר על 2 סנטימטר. יש אחד שאצלו דק דק, זה חצי על חצי. זאת אומרת, רבע ממה שהוא, נכון? 25% ממה שהקודם אמר. בסדר, ברור, אז צריך שלא יהיה דק דק. אומר הרמה, והוא הדין שאסור לחתוך גרוגרות וחרובים לפני זקנים. ודווקא פירות וכדומה לזה אסור, אבל מותר לפרר לחם לפני תרנגולים. דוילו כבר נדחה, אין לחוש, ואין תוכן אחר תוכן. וכל זה לא מהר אלא בחותך ומניח, אבל אם לאוכלו מיד, הכל מותר, מדידה והברור לאכול מיד השארי. עכשיו אומר המשנה ברורה, מה זה לפני זקנים? שאין יכולים ללא עשו אם לא יחתכנו דק דק. ולא עזלינו בתר רובה דה אלמה כדי ליל בסיפתי דניין בשר צלי, שכיוון שהוא גידולי קרקע חמור יותר, דעיקר תחינה מגידולי קרקע הוא. לפרר אליכם, היינו אפילו להכין להם שיוכלו לאחר זמן כדי לקמא, דהועיל. ולפי זה לפרר תפוח אדמה וירקות לפניהם דק דק, כמו שאנו מרגיל לפני בהמה ועופות גדולים, אסור. אלא אם כן ניזהר שיהיה דבר זה סמוך לאכילתם ממש, חודי לקמי. ומכל מקום טוב ונכון להיזהר שלא יחתור דרך דק דק, אלא חתכות גדולות קצת. ובפרט לפני בהמה ודאי שלהיזהר בזה. בסדר, דן לתרוח בדבר שראוי לאכול בלא זה. זאת אומרת, מה שאומרנו פה המשנה ברורה בעצם, המסקנה היא, אם זה מבושלים, כמו תפוחי אדמה, כן, או דברים כאלה, אין בעיה. אבל בדברים אחרים, לחתוך קצת יותר גדול. לא לחתוך דק דק את הירקות, אלא לחתוך ירקות יותר גדולים, ובזה שאני חותך את הירקות יותר גדול מהרגילות, אז אני לא עובר על מלאכת תוכן. סעיף י' ג' אסור לרדות חלות דבש מהכברת, פירוש הקן שהדבורים עושים בו הדבש, מפני שדומה לתולש. ותולש הכוונה היא להוציא דבר מבית גידולו. לנתק דבר מבית גידולו זה נקרא תולש. ולכן אסור גם לרדות. איך? מקום יצירת הדבש הוא בתוך החלה. כן, אבל שם זה מתגבש.
היא שפת להפגנים עליה והולכת לכברת, ושם זה נהפך לדבש.
אני לא כברן, לא בקוף ולא בחף. בסדר? אבל דרך אחד ברור. מקום היווצרות, בסדר? מקום היווצרות הדבש, זה בחלת הדבש. בתוך החלה. בסדר? איך בדיוק זה קורה? מה השלבים? תקשו פעם, לא נעשה פרסומות, אבל מה אכפת לנו, נעשה. ליד מרדכי, לקיבוץ שם, איך נקרא, ליד קריית שמונה. יש להם שם שמיר, כן. קיבוץ שמיר, יש עוד מקומות. אפשר לגשת, לראות בדיוק איך נוצר, ויסבירו לכם בצורה יפה. טוב, בכל מקרה זה מה שאומר המשנה ברורה. רגע, דילגנו פה משהו. רק שנייה. כן. בסדר, אני חושב שדיברנו על כל העניין, שכשאנחנו רוצים לחתוך, אנחנו חותכים לחלקים יותר גדולים, ובזה פותרים את כל הבעיות שיש לגבי חיתוך ירק. דבש מהכברת. אמרנו שלא רודים חלות דבש מהכברת. האם אפילו לא יוצא לברור הדבש מן השעבה, וזהו בכלל מפרק. אלא ייקח החלות עצמה מן הכברת. גם לנתק את החלות מתוך הכברת זה אסור בשבת. כבר לא מדבר על זה שאתה מנתק את הדבש מתוך החלה. שזה גם אומר בעיה, גם בעיה גדולה.
אפשר לדבר
עליהם
לחתך. בורר
לאכול
מיד.
אז לכן אני דילג, שמת לב. אני קפצתי פה, יש לנו צעיף קטן ממהי, שומעת כל הדיון ארוך בזה. עשיתי סיכום, אמרתי, זה המסקנה הסופית שלנו, וזהו. בסדר, מסקנה סופית, כשאתה רוצה לחתוך ירקות, תחתוך אותם קצת יותר גדול מהרגיל. ברגע שעשית את זה, פתרת את כל הבעיה. שטוף לנקות, אין שום בעיה, לחתוך יותר גדול מהרגיל. בסדר? לא, סלט קטן קטן. טוב. אומר הרמה ודווקא דבוקים בכברת, אבל אם נתלשום בעוד יום, או שנתרסקו בעוד יום, והדבש צף בכברת, מותר לרדותו בשבת, אין בעיה. סעיף י' ד' פה אנחנו מדברים על תיקוני אוכלים מגדר אחר בכלל. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על דין תוכן, עכשיו מדבר השולחן ערוך על דין לש. כדי ללמוד את העניין הזה של דין לש, שאומר השולחן ערוך, נקרא אותו ונסביר, אין מגבלים, פירוש, נתינת מים בקמח נקרא גיבול. קמח קלי הרבה, שם יבוא ללוש קמח שאינו קלי. זאת אומרת, מדברו פה על דין דרבנן. שם יבוא לעשות ממש בצק. מותר לגבל את הקלים מעט מעט, אבל תבואה שלא הביאה שליש, שקלו אותה ואחר כך תחנו אותה, תחינה גסה, שהרי ככל והיא נקראת שתיתה, מותר לגבי ממנה בחומץ, וכי יוצא בו הרבה בבת אחת, והוא שיהיה רך. אבל קשה אסור, מפני שנראה כלש. ואפילו ברך צריך לשנות. כיצד נותן השתיתה ואחר כך נותן את החומץ. בואו נראה קודם את המשנה ברורה, כדי להבין בדיוק על מה אנחנו מדברים. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן נון. אין מגבלים. גם הוא נותן הקדמה, ואומר כך. הנה, קודם שנבוא לבאר, דברי השולחן ערוך, לבאר קצת עניין לישה. מה זה לישה? לישה היא אחת מילה מתת אבות מלאכות. ואיננו דווקא על ידי מים, שהוא הדין בדבש ושומן אבז וכל מיני משקה שנילוש ונדבק על ידם. שזה כל דבר שאני לוקח חומר יבש, אבקה או משהו בדומה, כן, ואני גורם לו שיתגבש, חומר שיתגבש, אני עובר על דין לישה. לא משנה על ידי מה הוא מתגבש. מים, מיץ, פירות, חלב. ברגע שיצרתי לי עיסה, אני עובר על דין לש, מגבה. בסדר? ממשיך ואומר המשנה ברורה. הנה בעניין לישה, תניא בברייתא בגמרא. שאם אחד נותן קמח ואחד נותן מים, האחרון חייב. דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אינו חייב עד שיגבל. ופסקו רוב הפוסקים כרבי יוסי ברבי יהודה. אך דעת בעל התרומות וסיעתו לפסוק כרבי, שעל ידי נתינת המים נקרא גיבול. וכל זה בקמח, או אפר וטיט וכל דק שהוא בר גיבול וכל כיוצא בהם. אבל בדבר שהוא לאו בר גיבול, כגון אפר וכל הגס, דעת הרמב״ם וסיעתו, שאף אם גיבלו פטור מחטאת ורק איסור העיקה. ודעת הרבה ראשונים להפך, שבדבר דלאו בר גיבול, אף לרבי יוסי ברבי יהודה לא בא גיבול. ומי שנתן בו מים חייב, דזהו גיבולו, ואתה נבוא לבאר דברי השולחן ערוך. זאת אומרת, תשים לב. קודם כל אמרנו, מה זה מגבל? זה לקחת לעשות עיסה. השאלה היא, ממתי אני מתחייב בעיסה? בעשיית העיסה, מדין לש. האם בזה ששמתי מים לתוך הקמח, או ברגע שאני מתחיל להרבב? ממתי? וזו מחלוקת. רובם פוסקים כרבי יוסי ברבי יהודה, שאומר שאינו חייב בהנחת המים, אלא דווקא אם הוא עשה פעולה, כלל כך, פעולה כתיפתית של ריבוב, כן? לקח את הכל והתחיל להרבב, זה נקרא לישה, לא משנה אם בכף או ביד. ורק כשהוא שם מים זה לא עשה כלום. ויש פוסקים שפוסקים כמו רבי יהודה הנשיא, שאומר שבעצם העובדה שהוא שם מים לתוך חומר מתגבש, הוא יצר פה גיבול ועבר על דין לישה. כן. עוד לא אמרנו את ההלכה, אמרנו רק את ההסבר, מה זה המלאכה. כן.
עלה לי פוש בראש, שלוקחים שני מאכלים, נניח לדוגמה קוסקוס ואשל או משהו כזה, ומתחילים להרבה פעם, הם הופכים להיות מין גוש כזה.
זה השאלה פה בדיוק. לוקחים קלי, מה זה קוסקוס? כן, זה קמח, לא קמח, חיטה שהיא גרוסה. כן?
בורגול.
יפה מאוד, כן. בסדר, ואז הוא עושה. השאלה איך עושים את זה ומתי. והקוסקוס הוא כבר עבר מבושל, נכון? טוב, צריך לבדוק. אם אני עושה עיסה. אם אני עושה עיסה, זה בדיוק. השאלה היא בדיוק מה ההלכות, אבל בכל מקרה מה שראינו, זה את העניין הזה של את היסוד. ערבוב של מוצק עם נוזלי, ושיוצר לנו עיסה חדשה. וממתי? האם מהנחת המים במוצק או מערבוב. אלה מה הנקודות. עכשיו בואו נראה. אין מגבלין, קמח קלי הרבה, שמה יבוא ללוש. אומר המשנה ברורה. כן, נתינת מים נקרא גיבול. היי לישנה לאו דווקא, שם חבר העיר פה בלישה גמורה, שנותן המים ומגבל. למה אסור שמה יבוא ללוש קמח? כל זה הסעיף הוא לשון הרמב״ם. הוא סביר על ידי קמח קלי לאו בר גיבולו. ודבר דלאו בר גיבול, אינו חייב אף כשגיבלו. ואינו אסור אלא מדרבנן, שמה יבוא ללוש קמח שאינו קלי. זאת אומרת, בעצם מה שאומר לנו הרמב״ם, וזה היסוד פה, שאם יש לי קמח, חיטה כלויה, כמו שאמרנו בורגול, ושמתי מים, זה לא נחשב, לישה. כי לישה זה דווקא בקמח. אז למה אני אומר שאסור? לא אמרתי שתמיד זה אסור. אסור הרבה. למה אסור הרבה? שמה אני אבוא ללוש גם קמח רגיל. אבל עצם הלישה של הבורגול, וממילא יוצא גם אולי של הקוסקוס, אין פה דין לישה. ולעשות קצת כדי לאכול עכשיו, אין בעיה. למשל אני אתן דוגמה. לאכילה של הארוחה הזאת. לאכילה מיידית, מה שנקרא. רוצים לעשות, אני יודע מה, איזה סלט עושים מבורגול, יש סלט שנקרא טבולי. בסדר? לוקחים בורגול, שמים מים, כן, ואחר כך מוסיפים לו קצת ירקות, עלים, פטרוזיליה, בסדר? את המינון, אחר כך בבית. בסדר? בכל מקרה, מה שיוצא כאן, אם אני לא עושה כמות גדולה של סלט כזה, אלא כמות, מה שנקרא, הספקה מיידית, לארוחה הנוכחית, אין בעיה. כיוון שזה כבר קלי, אין בו דין מקבל. אבל למה אני אוסר? כמות גדולה, שמה יבואו גם לגבל כמח חיטה. אבל ברגע שזה כמות קטנה, לא גזרנו. לא גזרו חכמים, וכל הדין פה הוא דין די רבנה. אז זה של... של חיטה כלויה. הלישה עצמה היא דין דאורייתא. לישה בקמח, לישה בקמח, זה דין דאורייתא, אחד מלא מתת אבות מלאכה. זה אמר בשביל ברורה מקודם. לא, זה מדובר על חיטה שנקלטה. קלו אותה בתנור. בעצם היא כבר מפויה. ואז אין פה את הדין של... לא כתוב פה בצק דווקא.
לכאורה, אז אם יש לי להכין לאיסה, לילד, אם אני שם את המים עם האבקה.
נו.
ויש לי סוג של
מישה? אבל מבושל כבר, עוד פעם, זה כלול, מבושל.
כל ההדסות שלך כבר מוכנות.
בדיוק. מוכן כבר, זה כבר מבושל. אין בעיה. בסדר? כן. ולפחר התירו על ידי שינוי דמעת מעט. ואפילו לשאר פוסקים, זה סביר לו, דקי מחקלי בר גיבול, ובחייו מן התורה כשגיבלו, מכל מקום גם הם מודוד על ידי שינוי דמעט מעט שרי בקמח קלי. בדד אלא יש אומרים המובל לקמה מסיף תזיין, גם בעניין זה אסור לגבל אפילו מעט מעט, אלא אם כן נתן על הקמח מים מבעוד יום. שמים לב? מביא פה המשנה ברורה שיש לנו דעה נוספת, שהם חושבים שגם אם הקלי הזה יכול להיות שיש פה דין לישה מגבל מדאורייתא, והמעט מעט אומנם זה שינוי, אבל גם הם אומרים שאולי לכתחילה כדאי להרטיב כבר מיום שישי. אבל מה שמוביל על השולחן ערוך, באופן עקרוני, אין בעיה. אין בעיה, לחם, סליחה, חיטה כלויה, להוסיף למים.
כן. הרב, למה יש חשש שם הוא כאילו ילוש, נניח, בצק בשבת? מה יעשה עם הבצק? צריך לשל, צריך לאפות?
לא, 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 לא תמיד, לא תמיד. דיברנו על זה בסימן, אם אני לא טועה, בסימן רשנון גימל לא, סליחה בשין י"ח הנה בעמוד קל"ו מביא השולחן ערוך, מותר להניחו, כן, כלי שיש בו דבר חם של הצולדת, מותר להניחו בשבת על גבי קדירה תמונה כדי שמור חמור ולא יצטנן, ויכול לתוח פיו בבצק אם יש לו בצק שנלוש מאתמול. ואז מה עושים בבצק הזה? הרי איך אפשר? אומר המשנה ברורה, הבצק הזה הוא נותן אותו לפני התרנגולים. בצק לא אפוי ולא מבושל. לכן גם מותר להשתמש בו לדבר אחר. אבל אם אדם שאין לו תרנגולים, ואין במצוי מי שישתמש בבצק לא אפוי ולא מבושל, אז הוא מוקצה בשבת. אז מי שיש לו היום בצק אלים או לא יודע בצק אחר בפריזר, זה מוקצה. אין מה לעשות עם בצק לא מבושל. אז גם פה הוא רצה לעשות בצק כדי לתת לפני התרנגולים. יש לו תרנגולים בחצר. למי אין תרנגולים בחצר? בסדר? טוב, תגיד היום שאין לך תרנגולים בחצר, מקסימום... בספר, גם זה לפעמים אין. אז אל תעשה בצק, נכון, אתה צודק. אין מה לעשות בבצק הזה. בסדר? כן.
אתה יודע, מה אתה חושב שאפשר לסתום
נו, זה מה זה? שין י"ח, מה דיברתי? זה שין י"ח. לאטום את הקדרה כדי שהיא תישאר חמה. זה? זה דבר שמופיע. טוב. כן. משנה ברורה היינו. קמח שאינו קלי, ובזה אפילו מעט מעט אסור. למה? כי קמח שאינו קלי, כל גיבול שלו זה לישה נטו. זה פשוט שזה לישה. מעט מעט ולא הרבה, בין אם עושה בלילה רכה או קשה. ושיעור הזה מעט מעט לא באירוע פוסקים. ונראה, אפילו יש בו כשיעור גרוגרת. והם מביאור הלכה. תחינה גסה. רוצה לומר קלות, אבל אחר כך תחנו את התחינה גסה, זה בעצם הבורגול. חיטה, תבועה. זאת אומרת, לא שלא הביאה שליש, מדבר שכן הביאה שליש. אבל, נאמר, חיטה כזאת קטנה, שקלו אותה ותחנו את התחינה גסה. רוצה לומר, זה לא שייך למגזר, זה לא ליטה למחלף בלישת קמח, שאינו קלי. זה אינו בכלל קמח. למה? כי זה חיטה שלא הביאה הרבה, כן, לא הביאה שליש. בדרך כלל לא קוצרים חיטה כזאת. זה משהו מיוחד, אז לכן אין מה לגזור, כי זה משהו אחר בכלל. לפיכך התירו בזה ברכה, אפילו הרבה. אבל בלילה קשה אסור, רוצה לומר הרבה, אבל מעט מעט מותר, וכמו לאל בקמח קלי. ואפילו ברך, אין בתז שכתב, שאסור לערב בשבת של פסח קמח שעושים מתחינת מצה אפויה, לתנן ביין או במי דבש. שמים לב? קמח שעושים מתחינת מצה אפויה. מה אנחנו קוראים לזה היום בלשוננו? קמח מצה. קמח מצה. האם מותר לעשות מקמח מצה, לתת את זה עם יין או במי דבש, כדי לעשות את זה מין עיסה? אומר המשנה ברורה בשם התז, שעשו מדין, לא מדין גיברוקט, כן? מדין שרויה. לא מדין זה. אלא מאיזה דין? מגבל. מדין לש. למה? זה מחמיר על מה שאמרנו עד עכשיו, נכון? זה לא מה שאמרנו. אב דדמי לשתית תשאו תחינה גסה, ושם מותר ברכה, היינו על ידי שינוי. ובקמח זה, אין ידוע מה נותן תחילה בחול כדי לדעת מהו השינוי. על כן אסור אם עושה הרבה. בסדר? מה שהביא בעצם התז, הוא אומר, יש דבר כזה שנקרא שתיתה, מופיע בגמרא, כן? לקחת את המים עם חומץ ולעשות את זה מין עיסה כזאת. אז כל השבוע שמים את החומץ ואחר כך שמים לתוכו את השתיתה הזה, את הקמח הזה. בשבת הוא יעשה הפוך, כמה שיש שינוי ועושה מעט, אז אפשר. אומר, אבל קמח מצה עם יין, איך עושים? מה שמים קודם? את הקמח מצה או את היין? מי יודע? כיוון שאף אחד לא יודע מה שמים קודם, מה יותר טוב קודם, זה אותו דבר בעצם, אז אין לך שינוי. כי מה שאתה עושה זה אותו דבר, זה לא שינוי. ואנחנו אמרנו שכל מה שמותר זה בגלל השינוי, אז לכן תעשה את זה קצת קצת. כאילו זה קמח. כאילו זה קמח קלי. מעט מעט. בסדר? וזה באמת קמח קלי. מה זה מצה מפוררת? זה קלי. זה אפוי. החזרתי את זה חזרה על הדין שקמח קלי. ולכן יהיה מותר לעשות קצת קצת. אז אם מישהו רוצה בפסח להתענג על קמח מצה עם יין, לאכול עיסה כזאת, אז אם הוא שם לעצמו קצת, אז אפשר. בסדר.
אבל
איך?
אמרנו
לבעיה
של עצמו
בקמח. מעט מעט. ופה זה גם יצטרכו מעט מעט. אבל רצינו לדמות זה לשתיתה, שאם יש שינוי, אז אפשר גם הרבה. הפה אין שינוי, כי אני לא יודע מה בקודם בדרך כלל. בסדר? כן. על כן אסור אם עושה הרבה, ובליה רבא כתב שאם אין ידוע יעשה שינוי כדי מפרש בגמרא, שייתן המאכל תחילה, ואחר כך המשקה. וכן בחוק יעקב, בסימן תפעין, ג' מצדד להקל בזה.
חוק יעקב?
כן, בספר. וטוב להחמיר שלא לערב בחף, רק בנענה הכלי עד שיתערב. וכל זה אם עושה הרבה, אבל אם עושה מעט מעט, מותר אפילו באהבה, ובלי שינוי לדעה זו. למה? כי זה כמו החלק הראשון שאמרנו.
קלי.
קלי, בסדר. ולאי שומעים לקמה בספטי זין, אסור באהבה בכל גוונה. כתב המגן אברהם, נראה לי, אסור להשתין על תית משום גיבול. וכוונתו אפילו לרוב הפוסקים, זה הסביר לו שבדבר שהוא בר גיבול, אינו חייב עד שיגבל. מקום מקום איסור המעיק, רבו הדין באפר תיכוח ובכל. רב שהוא אין מתכוון ללשם, מקום מקום פסיק רשר. וכלי שרוקק בו, רוחץ בו פיו בשבת, ותחתיו ושכול דק וגס, יש להן אם הוא אסור ומותר. דיולה ופסיק רשת, זה לא ניחלה. ומצאתי בספר בית מאיר דמתיר, מטעם זה במקום הצורך, אפילו להשתין על תית. ונרד יש לסמוך על זה, במקום שתית אינו שלו, אז ודאי לא ניחלה בלשתה. כתב אחרי האדם, כשמחסה מי רגליים בחול ואפר, שיתן מעט, יהיה מתערב במי רגליים, ואווה כמו לישה. מנתינת מים חייב להרבה פוסקים, ולכן ייתן הרבה אפר וחול, ואז לא נקרא כלל ללשה, וברוך השם היום, ממקומותינו, באזורנו, יש לכל אחד ואחד שירותים, והוא לא צריך ללכת למקום שיש אפר תיכוח, כן, בשבת, אלא אם כן הוא נמצא בטיול, באיזה, נקרא לזה, כן, תרגיל הישרדות, גם בשבת, המחטש הולכים באמצע השבוע, לא בשבת. בסדר, ואז יש לנו בעיה, אם זה מגבל או לש, ומתכוון, ולא מתכוון פסיק רשע וכו' וכו', לא שייך לנו העניין הזה. טוב. חרדל של השום מערב שבת, למחר יכול להערבו, הן ביד, הן בכלי, ונותן לתוכו דבש, ולא יטרוף לערבו בכך, אלא מערבו מעט מעט. זאת אומרת, גם פה יש לנו את העניין הזה של דבר שכבר ערבבו אותו מיום שישי, זאת אומרת, תלשו אותו מיום שישי, האם מותר עכשיו לבוא ולערבב שוב ביום שבת? מותר, אין ביד, אין בכלי, ונותן לתוכו, בלבד שלא יתרוף לערבב. יכול לערבו, אומר משנה ברורה, במים או ביין, ואפילו אם לא נתערב מים בחרדל קודם שבת, ונלוש החרדל רק מתמצית לחוטה. אפילו אך אם מותר עכשיו לערב בה המשקה. ועל ידי הנתינה לא חשיב לשאל ידי הזו עד שיגבלה. ועד יתיר לערב בין ביד בין בכלי, אין גיבול בזה. משום זה דרך הגיבול בחרדל, וכן בשחלאים, ושום הוא על ידי טריפה. דיינו שמערב בכוח. כן, יש הבדל בין לטרוף לבין לערבב. לטרוף זה ממש להקציף. דיינו שמערב בכוח, וכן הוא מערב בנחת, וכן הוא מערב בנחת. וזו שסיים, מערב מעט מעט, הכוונה היא לאט לאט. זה מה שהוא התכוון, ולכן אנחנו אומרים, הנושא הזה של החרדל. דבר נוסף, שחלאים, בערבי, תחר ולעז, קרישים, שדחן מערב שבת, למחר נותן יין וחומץ, ולא יתרוף אל המערב, וכן שום שדחו מערב שבת, למחר נותן פולוגריסין, ולא יתרוף אל המערב, ויש שום שלא יערב בכף אל הביד, ויש אומרים, דעד אשרי לערב משקה בחרדל, דווקא שנתונם בעוד יום. אבל בשבת אסור לתת משקה בחרדל, או בשום קטושים, משום לש. ואם נותן האוכל, תחילה, ואחר כך החומץ או היין, ומערבו באצבעו מותר, דעה ושינוי. כמו בשתית הדלת. וכן נוהגים להתיר על ידי שינוי, ובמקום שדרכו לעשות כך בחול, יצא בשבת החומץ, תחילה ואחר כך האוכל. טוב, כל זה לגבי הנושא של לישה, האם כן או לא. ופה אנחנו רואים דבר אחד. דבר שכבר היה עיסה, כן, ביום שישי, כמו שאנחנו רואים פה, כבר שמו מים ביום שישי, אפשר להוסיף עליו מים בשבת. כל דבר שכבר היה ניתן דוגמה. הכנו ביום שישי תחינה. הכנו אותה כבר. והיא מוכנה. האם מותר בשבת להוסיף לה עוד קצת מיץ לימון, כי אין מספיק מיץ לימון? אין בעיה. אבל השאלה היא, האם מותר להכין מראש תחינה גולמית לתחינה ראויה לאכילה בשבת?
אז
נתחיל
תחינה בשבת עצמו.
יפה. זאת אומרת, אם הייתה תחינה מוכנה, מותר להוסיף את המיץ לימון, שיהיה יותר טעם, או קצת מים, כי זה קצת יותר סמך. בסדר? אבל להכין את התחינה מעצמה, פה אני אגיד לכם דבר אחד. ובזה שונה התחינה מכל דבר אחר. כי כל דבר אחר, ברגע שאני רוצה לרקח אותו, כמו שאמרתי, תחינה מוכנה כבר, הוספתי נוזל, זה מתרקח. זה רק מתרקח. יש לי בעיה מיוחדת בתחינה. לכן אני מדגיש את זה. עוד פעם, רגע. לכן אני מדגיש. בתחינה יש לנו בעיה אחת, ולא יודע מי ששם לב לעניין הזה. כשאני שם מים לתחינה, במקום להתחיל ולהתפשט לתוך המים, כמו כל נוזל או צמיג אחר, היא מתגבשת לכדור. וכדי לבוא ולערבב אותה עם המים, עם הנוזלים, אני חייב לטרוף אותה, לערבב אותה בכוח. לשים לב להבדל הזה. יש פה שני דברים. א', זה מתגבש. ואחר כך רק מתרכך. בית, כדי שיתרכך, אני צריך להרבב בכוח. כי אם לא, אז זה יישאר גוש. כמה שהתחינה היא יחסית נוזלית בתוך הקופסה שקניתי אותה, כשאני שם אותה במים, היא מתגבשת יותר. ואז יש לנו פה בעיה נוספת. יש לנו את הבעיה הזאת של הגיבוש, יש לו בעיה אחר כך שצריך לטרוף, ושניהם הוזכרו בשולחן ערוך. בנחת ולא בכוח. לערבב מעט מעט, הכוונה לאט לאט, ולא לטרוף. אלה שני הדברים. אבל אם כבר התחינה מוכנה, אם התחינה מוכנה, אז אפשר להוסיף קצת מים, אין בעיה. לא יקרה כלום. זה כבר מרובה ומים ומצלימון וכל מה שצריך. בסדר, זה דבר שצריך לשים לב אליו, כי זה שונה לחלוטין משאר הדברים. שאנחנו יכולים לרכך. עד הדוגמאות שאפשר לתת עכשיו, אבל בסדר, זה דבר שרציתי להזכיר אותו, כי באמת הוא דבר שנכון לעשות אותו לפני כן. ומעבר לזה, אני גם אתן מה שנקרא עצה מטבחית. מעבר לעצה הלכתית. שתחינה שמכינים אותה במקום היא פחות טעימה. תחינה שכבר מונחת 12 שעות, הכל ספג, זה אחר בכלל. זה כמו מרק ירקות שבישלנו אותו שעה או הבישלנו אותו 3 שעות. זה כבר נכנס פנימה. ספג את כל מה שצריך, באמת התחילה הרבה יותר טעימה. יגידו לכם את זה כל טבח מקצועי. יותר טעימה כשהיא כבר נעשתה מראש ולא ממש סמוך לסעודה. טוב. כן, כן. תחינה לא להכין בשבת, להכין ביום שישי, זה הדבר הפשוט ביותר. בסדר?
אבל זה כבר
תחון. אנחנו יודעים, מכירים את הסוגיה של התחינה. לאחרונה.
אז יכול גם תחון אחר תחון יש לו בעיה
כזו? לא, זה באמת פה לא של תחינה. זה של הגיבוש. לכן אמרתי, אם זה היה, אם התחינה הייתה במצבה הנוכחי, הוספתי מים, הדבר היחיד שיכול להיות זה, שזה לאט לאט יתחיל חומרים להתפשט לתוך המים, כמו כל חומר. אז לא הייתה בעיה. הבעיה שפה זה תופס צורה, מה שנקרא, או מתגבש. עכשיו, בעזרת השם, שבוע הבא, נמשיך. בינתיים, שנזכה לשמור שבתות, תוך שמחה. טוב, שבוע.